אני נהנה מאוד לקרוא את הסיפורים שלך בעיתון, הידברות, ובכלל חשבתי לספר לך סיפור שקרה לי בעבר. אם תראה לנכון, תפרסם גם אותו. כילד וכנער, גדלתי רוב שנותיי בקיבוץ חילוני. לא הכרתי חרדים ובקושי אנשים דתיים. פשוט לא היו כאלה בסביבה שלי. למעשה חונכתי לראות בהם סוג של חייזרים שונים, בדרך כלל לבוז להם ולפעמים גם לכעוס עליהם. לצערי אני לא בטוח שהיחס הזה השתנה עם השנים, ואם כן, אז רק לרעה. אחרי השירות הצבאי יצאתי לכל מיני הרפתקאות וטיולים בעולם. הייתי צעיר בן 21, ללא כיוון מסוים, ללא תוכנית מסודרת לגבי העתיד. עשיתי מה שרבים עושים, טיול בעולם. הייתי רגיל לנחות במדינה חדשה, או פשוט להסתדר איכשהו. אהבתי את זה, בכל פעם מחדש, בכל מיני שפות ותרבויות. מפה לשם עברו 5 שנים, כשאני נע ונד בעולם, רוכש שפות וחברים, ומתרחק מיהדות כמו שניו זילנד מרוחקת מישראל, גם בה הייתי, שימום אמיתי. במחשבה השנייה, להפך, יותר משהייתי רחוק מהיהדות בקיבוץ כבר לא יכולתי להיות. דווקא בעולם יצא לי איכשהו לראות דת, בעיקר בסדרי הפסח של חבד, בנפאל ובמקומות אחרים. בגיל 27, לפני כ-13 שנה, הייתה לי תוכנית גאונית. החלטתי שמכיוון שכסף אין לי, אבל כישרון מוזיקלי יש לי, אני גיטריסט, אני אגיע לניו יורק ועשה בוכטות במוזיקה. לצורך זה טסתי לקנדה, במטרה לעשות כסף בכל מיני עבודות ישראליות, כמו מכירת תמונות שמן ועגלות, בקניונים למיניהם. חשבתי שאחרי שרוויח סכום מכובד, אקח אוטובוס לניו יורק ואתחיל לנגן. אך כמו שזה קורה כמעט לכולם, במקום להרוויח, נפסדתי, ומצבי הכלכלי והנפשי נהיה בחירה. היו אלה חובות קודמים שחשבתי שיפטר מהם מהר ואתחיל מיד לחסוך, אך נוכחתי לדעת שיכולות המחירה שלי מוגבלות בלשון המעטה. בוודאי כשמדובר במוצרים מזויפים שאני לא מאמין בהם כלל. וכך מצאתי את עצמי עם יותר חובות ונטול כוחות, לאחר מספר חודשים של עבודה יומיומית שוחקת, וכמובן בלי לנגן אפילו רגע אחד על הגיטרה. מה שעוד גיליתי הוא שכל נושא העגלות במחירות בחול נשלט כולו בידי אנשים חזקים שלא לומר קרימינליים. אם אתה בחור פשוט ושומר חוק, מה שרוב המוכרים הצעירים שרק מתחלפים, אתה יכול לעשות אולי כמה גרושים ולהתקיים, אבל אם רק תנסה להגדיל ראש, הם ייתנו לך קצת לחגוג ואז יעקצו אותך בעסקה אחת, וכל הכסף שאספת במשך שנה וחצי ירד לטמיון. ולא רק זה, אתה גם תמצא את עצמך בחובות. הכרתי צעירים ישראלים רבים שנפלו כמוני, רובם אגב לא חזרו לארץ בגלל שהתביישו מהמשפחה שלהם, ששמע מהם כל הזמן סיפורים, כמה כסף הם עושים, ואיך הם הולכים לכבוש את אמריקה. אפשר לכתוב ספר שלם על התהומות הנוראים, הכלכליים והנפשיים, שצעירים שנחשבים מלח הארץ, נופלים אליהם בחול. כשהבנתי שפרנסה לא תהיה לי בקנדה, עליתי על אוטובוס לניו יורק, וגם שם עבדתי בכל מיני עבדות מזדמנות שאיכשהו החזיקו לי את הראש מעל המים. במסגרת עבודתי הייתי גם מתקן רהיטים בבתי לקוחות. נראיתי כמו קבצן, בגדים מלוכלכים, כפות ידיים קרועות מעבודה, בקור ומקור, נעליים קרועות. חסכתי כל סנט, ואפילו בגדים ראויים לא קניתי מחשש גניבה, שמרתי את כל הכסף שהרווחתי במזומן. בכיס הפנימי של המעיל. יום אחד תיקנתי מיטה בבית לקוח ברחוב איסטרן פארקווי. היה לי תיק קטן בתוך, עם כלי עבודה בו. השתמשתי בהם. וכשסיימתי יצאתי החוצה וראיתי מערכת סטריאוך די חדשה בתוך פח ההשפעה בחוץ. לקחתי אותה כדי לשים לי במחסן האפל בו ישנתי. זו הייתה ממש זכייה במפעל הפיס בשבילי. כך צעדתי במברד הרחוב לכיוון המחסן, כובע גרב שחור על ראשי ומערכת הסטריאו עם תיק העבודה בידיי, כשלפתע עוצרת לידי ניידת משטרה. שני שוטרים גברתנים עטופים במכשירים ואקדחים קופצים עליי ואומרים לי להניח הכל על הרצפה ולשים ידיים על הגדר שהייתה ליד. הסצנה הזאת, אם לא הייתה אמיתית, הייתה יכולה להיות לקוחה מתוך קומדיה. אך זו הייתה מציאות, ואני רעדתי מפחד. רישיון עבודה לא היה לי, ומי שיודע, בארצות הברית, זו בעיה. אבל לפתע היא הפכה לבעיה הכי קטנה שלי. השוטר הטוב, שהיה קשוח מאוד, אבל עדין ביחס לשני שכבר הוציא הזיקים, אומר לי, בחור, אנחנו לוקחים אותך למעצר, כדאי שתגיד כבר עכשיו מאיפה גנבת את הכסף ואת הטייפ. יש לך גם כלי פריצה. חבל שתגיד שקרים. פשוט תגיד מה מעשיך כאן. אמרתי לו את הכתובת שבה הייתי, שממנה אני מגיע. מה עשית שם, הוא שאל? תיקנתי מיטה, עניתי. שניהם פרצו בצחוק. היה ברור שהם לא מאמינים לי אפילו למילה. $4,000, כלי פריצה, סטריאו חדש, תיקנתי מיטה. איפה אתה גר? הוא שואל אותי. אמרתי לו את הכתובת שלי, למרות שידעתי שהם יבואו למרתף העלוב שלי, זה בוודאי לא יקנה לי זכויות במצבי הנוכחי. השוטר סוקר אותי מכף רגל עד ראש, אולי תסביר לי איך לבחור עם נעליים קרועות, יש כל כך הרבה מזומן בכיס? הוא שואל. חסכתי את זה בחצי שנה האחרונה, אמרתי. השוטר צוחק, אולי בחצי השעה האחרונה? השוטר השני כבר איבד סבלנותו וסימן לו לשים עליי את האזיקים ולזרוק אותי לניידת. שוטרים אמריקאים לא טיפוסים כל כך תקשורתיים, בעיקר כשמדובר בחשוד בפשע כלשהו, ובמיוחד בברוקלין. היה תמיד על אקדח, וכדאי מאוד לא ליצור קשר עין יותר מדי, שלא ייראה להם כאילו אתה קורא עליהם תיגר. זה היה הרגע הכי קשה לי, לא רק בארצות הברית, בחיים. ידעתי מספיק על ארצות הברית כדי להבין מה צפוי לי, בלי עורך דין, בלי שום מכיר וגואל, מעצר, כלא אמריקאי, אדם בודד וחלש. זה כמו להגיע לגיהינום בעולם הזה. את עצמי מתפלל בלב. אני אתאיסט מוחלט, הייתי אתאיסט מוחלט שאפילו בר מצווה לא עשו לי. מעולם לא היה לי חיבור כלשהו עם הדת. מצאתי את עצמי מתפלל לבורא עולם, שיציל אותי מהמצב הזה. זה משהו שלא עשיתי מעולם, וגם לא היו לי מילים, כי לא הכרתי אפילו שורה אחת של תפילה. מעולם לא החזקתי סידור, לדעתי, אז אפילו לא ידעתי על קיומו של סידור. בלבי פניתי אליי יושב במורמים. הרגשתי שאני ממש מחבק אותו, כמו ילד שנתפס על הרגל של אביו ובוכה לעזרה. אם הייתי יכול, הייתי מתפלל וצועק בכל רם באותו רגע. אבל אז כנראה היו לוקחים אותי להשפוז כפוי במקום לתא מעצר. הנחמד התקרב אליי, כאמור כדי לאזוק אותי ולהכניס לניידת. ואז עבר במקום יהודי חרדי. לא יודע מה גרם לי לפנות אליו בעברית. אולי תעזור לי, אני יהודי. הוא ניגש אליי ודיבר באנגלית, מה אני יכול לעזור? אני ישראלי שמתגורר כאן עכשיו. השוטרים הללו חושדים בי שגנבתי, אבל זה לא נכון. באמת הקנתי מיטה בכתובת שנתתי להם, ובאמת מצאתי את הסטריאו בהשפעה. אני לא גנב. הכסף בכיס הוא שלי. עבדתי עליו וחסכתי אותו במשך חודשים. לא גנבתי אותו. לא גנבתי כלום בחיי. אני אדם ישר. האיש פנה אל השוטרים ואמר להם, זה בסדר, הוא דובר אמת. אתם יכולים לשחרר אותו. הם הסתכלו עליו. מאיפה צסת? מאיפה אתה יודע את זה? ואיך אתה מדבר בכזה ביטחון עצמי? כאילו אנחנו עובדים אצלך. הוא התלבט קצת ואמר, אם אני עושה אחד ועוד אחד, אז הבחור הזה, זה הבחור שהורס את הפרנסה של החבר שלי. ואיפה לא תסתכלו על זה, זה לא המשפט הנכון לומר למישהו שאתה רוצה לעזור לו. גם השוטרים חשבו ככה והם פנו אליו, אז תספר לנו מה אתה עוד יודע עליו. יש לי חבר שיש לו עסק של רהיטים. הוא התלונן לאחרונה שיש כאן בחור ישראלי שעוסק בתיקוני רהיטים כאן באזור, ונותן מחירים טובים ולוקח לו את הפרנסה. הבחור הזה מדבר אנגלית של ישראלים, ואם הוא מי שאני חושב, אתם תמצאו בתיק שלו כלי עבודה של נגרים. השוטרים שכבר הסתכלו בתיק שלי, הסתכלו עכשיו אחד על השני, ואז אחד מהם אמר, אם כך הסיפור שלך מתאמת. אז הוא מתקרב אליי ושואל, אתה נשבע שלא גנבת את הכסף והסטריאו? כן, אמרתי, אני נשבע שלא גנבתי שום דבר. אחי החיוך ענק, תפך לי על השכם, אני מאמין לך, לך לשלום, סימן לשוטר השני שיכנס לניידת, וכך הם נעלמו כנעומת שבאו. נשארתי עם החסיד שהציל אותי, הודיתי לו מקרב לב, ואחר כך שאלתי אותו, אם אני הורס את הפרנסה של החבר שלך, אז למה טרחת להציל אותי? הוא ענה לי, א', כי אתה יהודי, גם אני יהודי. כל יהודי צריך לעזור ליהודי אחר שבצרה. ב', כי אף אחד לא הורס פרנסה של אף אחד, הכל מהריבונו שלו אילו, הוא הצביע למעלה. מאוד התרגשתי, נפרדתי ממנו לשלום ובתודה. הוא הלך כמה צעדים ואז חזר ואמר, אולי אתה רוצה שאני אחבר אותך לחבר שלי, הוא זקוק לעובד. אתה מתכוון לזה שאני לוקח לו את הפרנסה? לא, לא. הוא לא צריך עובדים. יש לי חבר אחר, בשכונה אחרת. ככה אני גם עוזר לך, וגם עוזר לחבר שלי, כי אני מוריד אותך מהגב שלו. הוא היה כל כך ישיר שזה יצחיק אותי, ואני שממילה חייתי מהיד לפה, ולא היה לי שום עבודות קבועות, קפאתי על המציאה. בשמחה, אמרתי לו, אני אשמח לכל עבודה קבועה. הוא ליווה אותי, כבר למחרת הוא סידר לי עבודה בקראון הייטס בברוקלין, בחנות רהיטים כמוביל ומתקין רהיטים. הוא ליווה אותי לפגישה, ולפני שנכנסנו, הוא אומר לי בשקט, שכחתי לספר לך, שהוא חסיד סאטמר ואנטי ציוני. תעשה טובה, אל תגידו שום מילה בעד המדינה, ושלא תעז לספר שהיית בצבא. אמרתי לו, רגע, אני לא בטוח שאני רוצה לעבוד אצל בן אדם כזה. אז הוא אומר לי, מה הברירה שלך? כמו שאני מכיר את השוק, גם אין לך עבודה, וגם כשיש לך, כשהם קולטים שאתה יהודי, אתה מקבל את היחס הכי גרוע שיש. הוא צדק לגמרי, נזכרתי באיזה נאו-נאצי שעבדתי אצלו בפרסילבניה. אצלו אפילו לא יעצתי לומר שאני יהודי, וברגע שהוא גילה במקרה שאני מישראל, הוא זרק אותי כמו כלב. היו לי סיפורים על מה שעברתי מול אנטישמים ואנטישראלים, לידו החסיד הזה נראה כמו סייה תמימה. התחלתי לעבוד אצלו, הוא היה אדם טוב והגון. באמת בוס טוב לב, היינו יוצאים יחד לעבודות של התקנה, הוא היה משלם לי טוב, אפילו נותן לי בונוסים. האיש הזה מאוד ריתק אותי, בכל הנסיעות שלנו, אני הייתי נוהג במסעיד, הוא ממלמל פרקי תהילים. לפעמים היום אני טיסה לשם, לשם, יש לי שם מניין, ואז לובש את הבגדים השחורים, איזו חגורה שחורה, לא של קראטה, וחוזר אחרי 20 דקות, מבסוט, על זה שתפס מניין. כמו שהייתי מבסוט, אם הייתי מוצא $10,000. גם אם הייתה לי דעה קדומה נגדו, המציאות גילתה לי שמדובר באיש ירא שמיים אמיתי, שמאמין במה שהוא עושה, הוא מתנהג בכבוד ובשוויון לכל אדם, גם לגויים, מה שמאוד הפתיע אותי. למרות שידע שאני יהודי וכנראה גם מישראל, הוא לא חפר ולא ניסה לטיף לי, היה לו משפט שמאוד אהבתי, זה לא הביזנס שלי מה אתה עושה, זה היה המוטו שלו. לאחר מכן גיליתי של רוב היהודים באמריקה, לא מתערבים בחייו של הזולת, אבל מתנהגים אליו למופת וליבם פתוח לסייע לו. אני הייתי ישן בכל מיני מקומות שכיום אני לא מאמין על עצמי שהרשיתי לעצמי, כל מיני חושות שעלו לי כמה מאות דולרים כדי שאוכל לחסוך ולשלם חובות. ואז הגיע חורף ניו יורקי קשה, הגג במקום בו ישנתי לא היה אטום, וכמויות מים ירדו אל החדרון העלוב בו ישנתי, ניסיתי להתעלם מזה, אבל הגוף שלי לא יכול היה להתעלם. ואני הצטננתי קשות, חום גופי טיפס ל-40 מעלות. פשוט קדחתי מחום. התקשרתי לבוס ואמרתי לו שלא אוכל להגיע לעבודה, והוא הסכים. ללכת לרופא לא יכולתי, כי לא שילמתי ביטוח רפואי, פשוט שכבתי במיטה בודד ועלוב, וככל שעבר הזמן, קלטתי שהמצב שלי הולך ומחמיר. כך עברו יומיים ואז התקשר אליי שוב הבוס. מה קורה? הוא שואל באנגלית היידישאיות שלו. אני קצת חולה, אמרתי. אתה נשמע חולה הרבה, לא קצת, הוא אמר. יהיה בסדר, אמרתי. בעזרת השם, הוא אמר, תגיד, הלכת לרופא? שתקתי קצת ואז אמרתי, לא. אני חושב שכדאי שתלך, הוא אמר. אני מקווה שיעבור לי, אמרתי. היה שקט על הקו ואז אמר החסיד, תשמע, זה אמנם לא הביזנס שלי, אולי תגיד לי איפה אתה גר, אני אבוא לבקר אותך. אולי בגלל שהייתי כל כך חולה, נתתי לו מיני יובי את הכתובת, אם הייתי חושב רגע, לא הייתי עושה זאת. והוא ניתק. בתוך 20 דקות הוא היה אצלי. ראיתי שהוא מזועזע. למה אתה מתגורר בתנאים כאלה? זה סכונה שנפושויס, ככה אמר. זה מה שיש. אתה בא איתי עכשיו לרופא ופקד. זו בעיה, אמרתי, אין לי כסף לזה. עזוב כסף, הוא אמר, אני לוקח אותך לרופא פרטי על חשבוני. חיכה שהתלבש, לקח אותי לקליניקה פרטית, הרופא הבחן שיש לי שפעת קשה, רשם לי תרופות, וחייב את בעל הבית שלי $500. יצאנו שם והחסיד אומר לי, לחורבה הזאת אתה לא חוזר. אז לאן אתה רוצה שאני אלך? אני לא יודע, אבל בינתיים אתה בא אצלי, יש לי בייסמנט, אתה תגור שם עד שתתרפא, ואז נמצא לך מקום יותר נורמלי. לא האמנתי שזה קורה, אבל החסיד סאטמר הזה הביא אותי לבית שלו בוויליאנסבורג, נתן לי את הבייסמנט הרחב שלו. זה היה כמו בית מלון קטן, מצעים יוקרתיים, חדשים ומריחים, מקלחת צמודה, מטבחון קטן. הוא הסביר לי שהבייסמנט הזה מיועד לחסד, לכל מיני משפחות שבאות להתארח, לאחרונה כמעט לא היו אורחים, וטוב שבאתי. הוא נתן לי להרגיש כאילו אני זה שעשיתי לו טובה. האירוח הזה לעולם לא ימחה מזיכרוני, פשוט דאגו לי כמו אמא שדואגת לילד. שנים לא זכיתי לדאגה אישית כזו, כי הרגלתי את עצמי נדאוג לעצמי. הם היו מכינים לי ארוחות דשנות הם היו שמים את זה על מגש, דופקים והולכים כדי לא לפגוע בפרטיות שלי. מפעם לבם הבוס שלי וגם שניים מבניו היו נכנסים ומתעניינים בשלומי. עורכת או עוזרת הבית הייתה מחליפה מצעים ומגבות מדי יום, ואני הלכתי והבראתי. בשבת הציע לי בעל הבית להצטרף לשולחן השבת, רק אם אתה רוצה. הוא אמר, אני לא רוצה לעשות לך כפייה דתית. אני אצטרף, אמרתי. ובפעם הראשונה ראיתי בית יהודי חסידי בשולחן שבת. כל הבנים עם בגדי משי שחורים, הבנות לבושות כמו לחתונה, ההורים יושבים משני צידי השולחן וזוכים לכבוד ולהרצה מצד ילדיהם. זו הייתה חוויה משמעותית מאוד עבורי, ופעם פעמיים גם מצאתי את עצמי דומה. הייתה איזו נעימות קטנה כשאחד מהילדים שאל, אבא, נכון, הוא הציוני? וכולם עשו לו ואבא שלו אמר, הוא יהודי טוב, הוא העורך שלנו. אתה בסוף הארוחה תבקש ממנו סליחה. ובזה תם העניין. הבראתי, ואז הוא סייע לי למצוא דירה בתנאים טובים יותר, וגם שילם לי שכר דירה חצי שנה מראש. לא מצאתי מילים להודות לו. במהלך הזמן התקרבנו, נעשינו לחברים, ואז גם יצאנו לדבר ולחליף דעות. בניגוד למה שהחבר שלו הזהיר אותי, לא הייתה לו שום בעיה עם זה שאני מישראל, וזה שאני ציוני, הוא התעניין באופן הכי טבעי איכן שירתתי בצבא, ואני ישבתי לו. אולי פעם אחת שאלתי אותו מדוע הוא מתנגד לציונות, והוא הציע לי שלא ניכנס לוויכוח הזה. אני מכבד אותך, אתה מכבד אותי, למה נריב? אמרתי לו, ובכל זאת הסבר קטן, אני מבטיח לך לא לריב. הוא חשב קצת, ואז אמר, אם יהודי בגיל שלך לא יודע שמה ישראל, זה משהו שהאויבים הכי גדולים שלנו בכל הדורות לא הצליחו לעשות, והציונות דווקא כן. אבל הם עשו דברים טובים, לא? העזתי לומר. ראיתי שהוא נלחם עם עצמו שלא לכעוס. גם אם כן, אמר לי בסוף, שמה ישראל ויידישקייט חשוב יותר מכל דבר אחר בעולם. וכשאנו צועקים נגד הציונות, על זה אנחנו צועקים. המשכנו בשתיקה למעלה משעה, שנינו היינו שקועי מחשבות, וככל שחשבתי על מה שאמר, ידעתי שבפעם הראשונה אני יכול איכשהו להבין מה שמעולם לא יכולתי להבין. לאנשים האלה חשובה הדת יותר מהמדינה, יותר מעצמאות, אפילו יותר מהחיים שלהם. וכל מה שמאיים על היהדות הוא אויב מסוכן. לפני שהוריד אותי בביתי אמר לי, אבל שתדע שאנחנו אוהבים כל יהודי, גם ציוני, גם חייל. אנחנו רק נאבקים בשביל היהדות, לא נגדכם. אני מכיר אותך מספיק זמן בשביל לדעת שאתה בחור טוב, ישר והגון, יש לך לב טוב. אני חושב ששווה לך לבדוק את השורשים שלך, לנסות להבין בשביל מה יהודים בכל הדורות נלחמו, גורשו, נשרפו והוגלו, בשביל מה הם עשו את זה. זה היה בדיוק הזמן בשביל לחשוב על הדברים הללו. הייתי איש תלוש מארצו, מחבריו, מדתו, לא מחובר לעבר, לא יודע כלום על העתיד. מכיוון שגרתי ליד דייסק בקאון הייטס, לא רחוק מ-770, 770, התחלתי להתקרב לחבד. הכל היה לי חדש, התורה, התפילין, השבת. כקיבוצניק מעולם לא הנחתי תפילין לפני כן. לא אריך בתהליך החזרה בתשובה שהיה פתאומי עבורי, אך גם הדרגתי מאוד. אבל הכי היה חשוב שהתחלתי להתחזק ולהכיר שיש בורא עולם. יש לי עד היום הכרת הטובה עצומה לחסידי חבד, שגם דאגו לי על חשבונם לזוג תפילין מהודרות. הבוס שלי ראה שאני מתקרב ולא אמר דבר. לימים הבנתי שהמרחק בין סאטמר לבין חבד היה מיליון שנות אור. אך כמו שלא התערב בחיי כשלא שמרתי תורה ומצוות, בוודאי שלא התערב בהתקרבות שלי לחבד. שמעתי פעם שהקדוש ברוך הוא עוזר לחוזרים בתשובה כמו שאבא מלמד את בנו לרכוב על אופניים. בהתחלה מחזיק אותו עם ידית, לאט לאט משחרר ונותן לילד לנסוע לבד. כך עשיתי דרכי לאט לאט. לא מבלי שאף אחד ידחוף או ילחץ עליי. חזרתי לארץ לאחר שנה. הצטרפתי לקהילה של חוזרים בתשובה. למדתי חינוך מיוחד. ניסיתי לחוזרת בתשובה. לקח לנו כמה שנים לזכות לפרי בטן. כיום אני אב לילד אחד. ועוסק בחינוך מיוחד. אני חושב שהסיפור שלי הוא עד כמה לפעמים צריך ללכת לרחוק כדי להרגיש קרוב, ועד כמה נכון שכל יהודי, חילוני או דתי, ינסה להכיר באופן אישי מישהו חרדי שורשי כדי להבין כמה קרוב ומי שנראה כמו רחוק, וגם להפך. אם נכיר אחד את השני, אנחנו פשוט נהיה עם אחד, מיוחד ומאוחד. אני חושב שהשיר הכי מתאים לסיפור שלי, הוא של יהודי זמר, שמעתי שהיה פעם איש סטמר, קוראים לו מלך כאן, יש לו שיר בשם ואהבת. זה מה שאנחנו צריכים, פשוט לאהוב אחד את השני.